ולא צריך להתבייש מהדברים האלה. אגב, למשל, הנה עוד דוגמה, כן? אנשים שחז וחלילה איבדו יד, כן? עשו ניסוי, הרי.
כאבי פנטום.
למה? למה?
למה?
שהמוח
משלים
את
היד. רגע, עכשיו... לא,
עצב.
כן, לא בגלל העצב מינות.
כן, תסבירו אותם על זה.
בסדר? עכשיו עשו ניסוי מאוד מעניין. שמו אותם מול ראי. בצורה כזו, שזה לך את האשליה שיש שמאל ויש גם ימין, הרי זה תמונת הראי, כן? פתאום הכאב מפסיק.
וואי.
לא התבלבל.
המוח רואה שכאילו יש לו יד, אז אין כאב, אבל הוא בסדר.
יש כל...
פנטום זה לא בגלל ההורדת יד, זה כאב של היד שלא קיימת.
לא! 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 הניסוי הזה בדיוק מוכיח את ההפך. אתה שם בתמונת ראי את היד החסרה, הכאב מפסיק.
כשמגרד לך בקצה האצבעות שלא קיימות, זה לא מגרד בגלל הכאב, זה מגרד בגלל שאתה עדיין הגוף מרגיש כאילו את היד.
לא, מה זה הגוף? הגוף לא מרגיש שום דבר. מה שאתה קורא תחושה...
זה זיכרון במוח.
לא, אתם טועים. אתם טועים. דברו פעם עם נוירולוג.
נביא לך מרצה לענייני.
נו, אתה תראה, בדיוק. זה לא כי הגוף זוכר משהו. כן? הזיכרון, מה שאנחנו קוראים זיכרון, זה שרזור על ידי המוח, על סמך המציאות. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה.
כאב של גירות ביד הלא קיימת הוא לא נובע מזה שכואב לך שאין לך יד. זה נובע מזה שאתה כאילו מרגיש את היד ומגרד לך ביד הלא קיימת.
זה לא
כאב, הוא לא כאב היד.
זה לא עניין של כאב היד. זה לא עניין של הכאב העצבי. זה המוח.
ודאי שזה המוח.
יפה, אז בדיוק אתה מראה, וכאשר אתה מראה למוח פתאום שכביכול היד נמצאת,
לא מפסיק לגרד.
היד נפסק, הכאב נפסק מיד. זאת שיטה טיפולית היום. דווקא כדי להפסיק את הכאב הזה, להרגיל את המוח בחזרה כאילו היד נמצאת. ויש כל מיני תופעות כאלה מוזרות ביותר, שרק עכשיו מתחילים להבין. זה הפך להיות שיטה טיפולית. הדבר הזה, גילו את זה באקראי, לפני כמה שנים. אמרו, ראו שבאמת, באופן שיטתי זה עובד. וכל השאלה, מה הקונסטרוקציה שקיימת במוח? אז, אם יש הנגדה בין הקונסטרוקציה הקיימת במוח, יש לי שתי ידיים, כן? ומה שהוא רואה כרגע, התמונה שהוא משרזר שיש רק אחד, אומר יש בעיה, כן? יש בעיה. אתה מראה לו כאילו יש שתיים, אין בעיה. כי הקונסטרוקציה, כשזה הזיכרון, קיימת, והמציאות תואמת.
טוב.
לא, 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 תבדוק את זה, תבדוק את זה. יש כל מיני התפתחויות בדברים האלה, זה דווקא מאוד מעניין. מאוד מעניין, אבל להגיד שמה שאני רואה זה מה שזה המציאות, זה ממש לא. ממש לא. ייצוג של על ידי המוח שמשהו תפס. ועוד כל מיני תוספות משלו.
אתה מכיר את הפרויקט של דוקטור סגב על המוח הכחול? שמעת?
מה זה המוח הכחול, לא?
הוא אומר, הם בונים פשוט מוח. להיכנס יוטיוב לשמוע הרצאה מדהימה.
לבנות מוח זה לא...
זה לא במחשב.
שווה להיכנס להרצאה.
לא במחשב.
טוב.
מוח הכחול זה נקרא.
בסדר. זה עדיין שייך לאשליות של שנות ה-70. וה-80, כן. זה לא... אנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים מזה. טוב, איפה היינו?
אמרת שתפתח את השבוע בהרצאה בנושא ה...
כן, 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 זה כן, אבל בכל זאת איפה היינו? אה, כן, כן, יהיה. טוב. מה? איזה עמוד? עמוד 263, אני חושב. כן. אבל מי זה? זה אתה שם? לא. לא, זה ההוא שיושב שם, מה שיש לנו. טוב, לא נורא, אפשר גם. מה? לא, לא, לגבי המפץ הגדול וזה, שזה... כן. טוב. לגבי המפץ הגדול. אין בעיה. טוב. רק שיהיה לי ספר שיחזיק לי את הספר. המפץ הגדול. נו, מה אתם יודעים על המפץ הגדול? ככה אני יודע על מה...
אני יודע שאני לא יודע.
זה כבר טוב. מה?
לא יודע אם מישהו באמת יודע מה...
מה?
לא יודע אם מישהו באמת יודע מה הסיפור שם.
אני שואל, מה אתם יודעים, לא מה מישהו אמור לדעת?
אני לא יודע.
טוב. אז הסיפור הוא כזה. אולי אני אצייר כי קצת יותר טוב. רק צריך לחשוב משהו עם חוקר שפעם היה. פעם היה משהו למחוק פה. כן, כן, אבל לא, הנה, הנה, ידעתי שיש. טוב. שלב אחד עשינו. שלב שני. חצי מוחק. טוב, נניח. אוקיי. אז יש היום תיאוריה.
סגור את הטפס.
את מה? לא משנה. יש תיאוריה היום כדי להסביר ההיסטוריה של הקוסמוס, של היקום, בשם המפץ הגדול. והתיאוריה הזאת היא מבוססת על שני דברים. אחד, תורת היחסות הכללית של איינשטיין, ובית, בעיקר שתי עובדות שגילו אותם במהלך המאה ה-20. תורת היחסות הכללית של איינשטיין היא משנת 1917. והיא למעשה, אפשר להגיד, הנה, קונסטרוקציה השכלית האנושית המורכבת ביותר שהייתה אי פעם. כי לא הייתה שום סיבה באותם שנים, שום רמז שצריך דבר כזה. כשאיינשטיין ממציא ב-1905 את תורת היחסות הפרטית, זה היה באוויר. אם זה לא היה הוא, זה היה מישהו אחר. בהפרש של שנה, שנתיים, זה לא היה משנה, זה היה באוויר. היה ברור לכל אחד שצריך משהו, בסדר? אבל אחרי שהוא פרסם את תורת היחסות הפרטית, שלוש שנים אחרי זה הוא התחיל לשאול את עצמו שאלה, מה זה כוח הכבידה, הגרביטציה. בלי שום סיבה. כן? לקח לו 8-9 שנים להגיע לנוסחה הנכונה, וזה מה שהוא מפרסם ב-1917. החידוש הגדול ביותר של תורת היחסות הכללית הוא שיש יחס ישיר בין הגיאומטריה של המרחב ובין האנרגיה. במילים אחרות, אם יש מסה מסוימת במקום מסוים, המסה הזאת משנה את הגיאומטריה של המרחב בסביבה. כן? זאת התובנה העמוקה ביותר לצורך העניין שלנו כרגע. אחד מן ההשלכות של תורת היחסות הכללית היא לגבי הצורה של היקום. איינשטיין באותה שנה חשב שהיקום הוא סטטי. כפי שהוא היום, תמיד היה. ולכן כדי להגיע לנקודה הזאת של היציבות של היקום, הוא במשוואה באופן מלאכותי מכניס מה שנקרא הקבועה הקוסמולוגית, וכך הוא מפרסם את המאמר שלו. יש הכימות של החומר, של המרחב על ידי החומר, והיקום שלנו הוא סטטי. יש שני הדברים שצריכים לעניין אותנו. טוב, ועם זה חיים טוב מאוד כמה שנים. עד שב-1929 אסטרונום חובב בשם האבל מפרסם מאמר שהולך לשנות את הכל. למה אני אומר שהוא אסטרונום חובב? כי במקצוע שלו הוא מתאגף. טוב.
קרוב.
מה? קרוב, קרוב, אבל זה, כן. אבל הוא בכל זאת איש רציני.
כל מקום מראה כוכבים, אה?
כן. הוא בילה המון 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 שעות כדי לגלות, להתעניין במדידה של מהירות של גלקסיות. בערך 60 שנה בערך לפני זה התחילו לדעת פחות או יותר לחשב מחק של כוכב וכולי, אז זה משהו עניין אותו, רצה ל... לראות פחות או יותר איזושהי מפה. גלקסיה הקרובה שלנו, הקרובה אלינו, זה אנדרומד, אבל יש עוד אחר כך, כבר ידעו שיש מאוד, וטוב היום יודעים הרבה יותר, מאוד גלקסיות, והוא רצה לדעת מה המהירות של כל גלקסיה ככה, פחות או יותר. הוא מתחיל סדרה של מדידות, מתחיל לראות שלמעשה הדברים הם לא סטטיים, שהגלקסיות מתרחקות אחת מן השנייה. טוב, ואז הוא שואל את עצמו באיזה מהירות הן מתרחקות אחת מן השנייה, והוא מגיע למסקנה שהמהירות ההתרחקות היא פונקציה ישירה של המרחק בין הגלקסיות. ואז בתעוזה רבה מאוד, על סמך תצפיות בודדות, הוא קובע חוק. זה נקרא החוק של האבל. והחוק של האבל בא ואומר שכל הגלקסיות, כן, נראות כנמצאות במרחק של, במצב של התרחקות אחד מן השנייה, זה הסעיף הראשון, כן? ושהמהירות של התרחקות היא פונקציה ישירה של המרחק. טוב. מי שבודק אחריו את הדברים קצת מזועזע, כי פחות או יותר הנתונים שהיו לו זה נראה אז ככה, כן, אם שמים איזשהו גרף כזה, גם זה לא כותב, לא. אז בשביל מה ניקין? נעשה את זה. גם זה לא. גם זה יבש. שוב. זה יהיה בלי... ננסות פה. לא, זה יבש ממש. טוב, אז זה יהיה בלי... בלי ציורים. או שננסה את זה. ניסיון אחרון. בסדר? היו לו כמה נקודות כאלה. בשיא התעוזה, בן אדם מתח קו כדי לנסח את החוק שלו, כן? זה פוקס כזה ש... בסדר. וזה מה שהוא אומר. טוב, באותם שנים אפשר להתווכח את זה בלי סוף, כן? כי קודם כל יש לו דוגמה נגדית, זה אנדרומד, שזה הגלקסיה הקרובה לכדור הארץ, כן? היא לא מתרחקת מכדור הארץ, אלא דווקא היא מתקרבת. הוא מתעלם מזה, בסוגריים, בצדק, כן? והוא מתח קו כשכל אחד היה יכול לצרטט מה שהוא רוצה כאן. זהו, זה החוק של האבל, ככה הוא נכנס להיסטוריה. כי הבן אדם צודק. ו... כשהוא מפרסם את הדבר הזה, אנשים שעסקו בהבנה של התיאוריה של איינשטיין, של תורת היחסות הכללית, אמרו, או, בינגו. בינגו. יש לנו פתרון של המשוואה של איינשטיין שתואמת את הדבר הזה. אז אנשים התחילו כבר לעשות חשבון. אם זה מתרחק, מה מתרחק בדיוק? יש שתי אפשרויות. אפשרות לבוא ולהגיד את הדבר הזה, הקוסמוס של עצמו קבוע, ומה שמתרחק זה באמת הגלקציות, זה מה שאבל אמר, או להגיד משהו אחר שהוא מהפכני באותה תקופה, וזה לבוא ולהגיד את הדבר הבא. אני לוקח סקאלה, ואני קובע נקודות על הסקאלה הזאת. עכשיו, לא משנה, אני בממד אחד זה הרבה יותר פשוט להסביר את זה, כן? ואני קובע כאן נקודות התייחסות. 0, 1, 2, 3, 4. בהתאם למיקום של מספר גלקציות. זה לא משנה, כן? הראשונה אני אומר היא פה, השנייה פה וכו'. ואני אומר, מה שמשתנה, זה לא המיקומה, כאן. אלא זה כאן. זה הקוסמוס עצמו, היקום עצמו הוא דינמי. וברגע שמבינים את זה, מתחיל הסיפור של המפץ הגדול. כאילו אתם לוקחים בלון, כן? יש את השטח של הבלון, ואתם מסמנים נקודות על הבלון, ואתם מנפחים אותו. מה השתנה?
שטח של הבלון.
שטח של הבלון, לא הנקודות. אתם לא מתנפחים. גם כדור הארץ לא מתנפח. גם השמש לא מתנפח. מה שמשתנה זה המחק, זה היקום עצמו. אז אם היקום עצמו הולך וגדל, בואו עכשיו נגלגל את הסרט אחורה. פעם הוא היה יותר קטן, ולפני הפעם הזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, כן? אז ככה התחילו לסרטט את הדברים ולהבין את הדברים, שאם נגיד היום זה השטח, כן? אז פעם זה היה ככה, פעם זה היה ככה, פעם זה היה ככה, ופעם זה היה ככה. טוב, עכשיו יצא הוכחה שזה נכון, כן? אז ההוכחה באה בשנות ה-60, לפני 50 שנה בערך. שני מהנדסים של חברת בל עסקו במשהו אחר לחלוטין, לא, הם לא אסטרונומים, הם לא אסטרופיזיקאים, הם לא הם עוסקים בנושא של מנסים לנקות רעש שמפריע להם בשידורים של גל אלקטרומגנטי. באופן שיטתי יש להם איזשהו רעש שהם לא מצליחים לזהות אותו, כן? והם מנסים לנקות את זה. מה שהם מגלים שהרעש הזה קיים בכל כיוון. לא משנה לאיזה כיוון אתה פונה, אתה רואה את הרעש הזה. זה ב-1964-65. אבל לא, לעולם לא קיבל פרס נובל. הם מקבלים פרס נובל על הגילוי שלהם. אחד זה יהודי פנזיאס והשני הוא ווילסון. והם מסבירים את הרעש הזה כקרינה של גוף שחור בטמפרטורה של 3 קלווין, שזה מינוס 270 סלסיוס, כן? שקיים בכל היקום. אז מה זה הסיפור הזה? זה למעשה שארית של קרינה שהתחילה בזמן מסוים והתקררה לאורך זמן, והיא הקרינה, המילה שאני הולך להשתמש בה היא לא מדויקת, כן? אבל בראשיתית, שמוכיחה שהיה פיצוץ מתישהו. בכל פיצוץ יש קרינה שיוצאת החוצה בטמפרטורה מסוימת, ועם התרחקות מהקרינה מהמקור הטמפרטורה יורדת לאורך זמן. ומה שנשאר לנו היום זה הקרינה הזאת בטמפרטורה של 3K. וזה ניתן, זה מבחינת האנשים, זה ההוכחה שהמודל הזה הוא כנראה המודל הנכון. טוב, התחילו לעשות חישובים והגיעו למסקנה שעל סמך הדברים האלה אפשר להגיע לגיל של היקום בערך 13 מיליארד שנה פסיק 6 או 7, כן? זה דבר אחד. אפשר לשרזר את השלבים השונים של היסטוריית היקום, ואפשר להגיד שאנחנו יכולים לשרזר את הדברים עד אותה נקודה, והנקודה הזאת היא, על סקלת הזמן, אפשר לשים אותה בזמן שהוא 10 בחזקת מינוס 43 שניות.
איך יודעים אני חשב את הזמן?
יודעים.
מינוס מה?
10? 10 בחזקת מינוס 43 שניות. כן? וזהו. עד כאן. כשמגיעים לנקודה הזאת, מעבר לנקודה הזאת אפשר להגיד שום דבר. זה מה שנקרא מפץ הגדול. בהתחלה יש נקודה אחת, מהנקודה הזאת מתחיל פיצוץ, ואז הדברים מתחילים להתאבות. שלב ראשון זה בעיקר קרינה, ומה שנשאר לנו מאותה קרינה, זה אותה קרינה שמצאו ב-64, כן? זה בערך נמשך תלוי במודלים השונים, או בין 650 אלף שנה עד 850 אלף שנה, כן? היקום אז הוא עקור לחלוטין, אין חומר במובן שאנחנו מבינים היום שזה אטומי, כן? יש פוטונים, שזה הקרינה האלקטרומגנטית. יש פה ושם היווצרות של, טוב, כל החלקיקים כמובן קיימים, כן? אבל הם לא מצליחים להתחבר ביחד לאורך זמן, מהסיבה הפשוטה שהרוב הקרינה גורמת להתפרקות מיידית. כשהקרינה מתחילה להתקרר והיקום במקביל מתפשט, כן? אז אנחנו מגיעים לאותה נקודה שכבר אנחנו עוברים מפאזה של בעיקר אנרגיה להיווצרות של החומר. בסדר? וזה פחות או יותר השלב שנמשך עד התקופה שלנו, פחות או יותר, תלוי לפי המדעים. בסדר? כל זה אפשר לשרגר במעבדה. זה לא... כל השלבים האלה אפשר לשרגר אותם במעבדה, זה לא בעיה. היום יודעים לעשות את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, מפחות או יותר, לא מהנקודה ההיא, כן, אבל נגיד איפה שהוא כאן, יודעים כבר...
זה מה שיהיה בשוויץ?
לא, 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 אפילו בלי המיץ בסרם שם. יודעים, בסדר, כבר עשרות שנים. משנות ה-80 יודעים כבר לשרזר את הדברים האלה. בסדר? טוב, במקביל יודעים גם היום למפות את הקרינה של ה-3K ביקום. יש תמונות יפות של מיפוי שעשו לפני כמה שנים. זה לא הומוגני בדיוק כמו שחשבו אז. יש כמה נקודות של סטיות פה ושם. דווקא אותן נקודות מסבירות את היווצרות החומר. זאת אומרת, הבסיס הוא, של המודל הזה הוא איתן. הוא לא, זה לא סתם השערה באוויר, כי יש מספיק נתונים כדי להגיד את זה. יש המון שאלות סביב המודל הזה, כן? למשל, מה הלאה? טוב, שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שזה הולך ומתפשט עד אין סוף. מה קורה? הכל מתקרר, בסוף אנחנו מתים מקור. זה אומר שהיקום הוא פתוח, כן? בסדר, הוא ממשיך להתפשט עד אין סוף. בסדר. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לבוא להגיד שהיקום הוא לא פתוח, אלא בסוף מה שגובר זה כוח הגרביטציה, המשיכה, וזה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. אז אנחנו לא מתים מקור, אלא מחום. טוב, בשני המקרים אנחנו מתים, זה בסדר. אוקיי? והאפשרות השלישית להגיד שזה מגיע לאיזון כזה או אחר. עושים כל מיני מדידות, כי זה תלוי במה שאיינשטיין הכניס בקונסטנט הקבוע הקוסמולוגי, שאחרי שהאבל פרסם את המאמר שלו בצורה קצת חפוזה, איינשטיין אמר שהקבוע שהוא הכניס שם זה הייתה הטעות הגדולה ביותר בחיים שלו. אחרי כמה שנים מתברר שצריך את הקבוע הזה, כי לפי הערך של הקבוע הזה אפשר לחשב אם אנחנו מתים מקור או מחום. בסדר? אוקיי. אז זה... אבל אנשים לא כל כך מתעניינים בעתידנות, אלא תמיד אלה רוצים להגיד כאן, אבל הנקודה הזאת, מה זה? כן?
השאלה מתבקשת, מה?
כן, מאיזה בחינה?
להבין, מה זה? מה זה נקודה?
נקודה, ממש נקודה.
נקודה של מה?
נקודה של מה? של נקודה. יש מושג כזה במתמטיקה שנקרא נקודה, מה אני אעשה? אמנם בחיים לא ראית נקודה, כמו שאתה לא ראית משולש, אתה היית רק ייצוג של משולש, כן, אבל משולש עצמו לא ראית, אז זאת הנקודה. אי אפשר להגיד שום דבר מעבר לנקודה הזאת. למה אי אפשר להגיד? כי כאשר מתקרבים לממדים הקצרים כאלה, אנחנו צריכים מעבר לתורת היחסות הכללית, גם צריך מכניקה קוונטית. אין תיאוריה היום שמאחדת את שתי התיאוריות האלה. ולכן אנחנו עוצרים פה. אם אי פעם מישהו יצליח לאחד בין שתי התורות האלה, כן? אז יכול להיות ש...
שזה מה שתורת המתארים מנסים לעשות?
למשל, כן, אבל תורת המתארים שמישהו יביא הוכחה, ניסוי אחד שמוכיח מה שהם אומרים, אז זה יהיה טוב. בינתיים אין. בסדר? אבל אפשר תמיד לחלום. בסדר? קודם כל צריך לאחד בין תורת היחסות הכללית, ובין המכניקה הקוונטית. בסדר? אין דבר כזה היום. הנקודה הזאת, המחק הזה נקרא קיר של פלנק. זה קיר, אתה בראש בקיר. מה יש מעבר לקיר? אתה יכול להגיד כל דבר. זאת אומרת, מה שאתה תגיד, נכון באותה מידה שמישהו עובד בתורת המתארים כבר שנים, יגיד. זה אותו דבר. בסדר? אין שום בסיס מדעי לדבר הזה. למה אין בסיס מדעי? כן,
אתה יכול לבדוק את זה.
לא, אתה לא יכול לבדוק. אתה לא יכול לבדוק שום דבר כאן. חוץ מזה, בדרך יש עוד כמה וכמה בעיות. למשל, אמרנו שכל זה לקח משהו כמו 13.7 מיליארד שנה. בסדר? עד איכן אפשר לראות בקוסמוס?
לעתיד או לצבא?
לא, לעתיד אתה לא יכול לראות שום דבר. בעבר.
זה גם שאלה.
מה? לא, 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 זאת שאלה.
לא, כי אני לא מבין איך, נגיד, איך יכול לקבוע הזמן של 13 מיליארד שנה.
כן.
הבסיס מה?
הבסיס החישובים, זה בסדר, אין בעיה עם הדבר הזה. אפילו מישהו יבוא ויגיד זה לא 13.6, זה 13.2, אותו דבר, אין לך. כן, זה לא, זה עניין של חישובים וכמה אתה יכול לדייק בחישובים. בסדר?
זה העניין שאתה מקבל את המערכת האסטרונומית.
הבעיה היא...
זה כמו המרחק לכוכב.
מה? לא.
כמו המרחק לכוכב.
שימו לב למה שאמרתי. בשלב הראשון, אין חומר, זה עקור הכל. כן? צפיפות נוראית. אתה לא יכול לראות שום דבר. זאת אומרת, יש נקודה שמבחינת התצפיות, מעבר לה אתה לא יכול להגיע. זאת אומרת, עד כאן אתה יכול להגיד תצפיות, בסדר? ואז עם טלסקופים יותר חזקים, אתה יכול להגיע אחורה. פחות או יותר מה שהגיע אלינו עד עכשיו זה בסביבות כאן, כן?
מה זה לא? המצב הזה כבר לא קיים, הרי הוא השתנה.
הוא קיים, הוא קיים.
נמצא במצב...
מה פתאום?
כל המצבים האלה קיימים?
כן, בוודאי.
אבל אתה אומר שהם השתנו.
בוודאי, אבל הם קיימים, זה האור שאתה מקבל מהכוכבים, מהגלקציות. האור שאתה מקבל מהגלקציות...
הגלקציות הם בתיאור שלך קודם, הם נקודות על הבלון.
לא, לא, לא משנה, לא משנה.
נקודות על הבלון.
לא, 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 אתה כן צריך להבין דבר אחד. כשאתה אומר, אני גיליתי גלקציה מסוימת, כן? בטלסקופ, כן? מה זה אומר? שהגיע אליך אור מאותה גלקציה. האור הזה נסע כמה זמן?
איקס זמן, אתה לא יודע.
8 מיליארד שנים.
אתה לא יודע.
לא, לא, אתה יודע, אתה יכול לחשב את זה.
אז זה חישוב לא ברור לי מאיפה.
בסדר.
אני לא מקבל את החישובים.
לא, 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 לא. החישוב מדויק, בסדר? זה נקרא הסחמר האדום, זה אפקט מוכר בפיזיקה. בסדר, יודעים לחשב את זה, בסדר? לא צריך להטיל דופי וספק בחישובים שיודעים לעשות היום בדברים האלה. זה מדויק. אתה מקבל אור שמגיע לך אחרי מסע של 8 מיליארד שנים. האור הזה, המקור של האור הזה יכול להיות שזה גלקציה מסוימת או משהו אחר. כן, לא משנה מה. הגלקציה הזאת יכול להיות שהיא כבר לא קיימת. אבל האור...
הגיע לך עכשיו.
הגיע לך עכשיו. ולפי הזה אתה יודע לחשב כמה זמן לקח לאור הזה, לפי הסטייה מן האדום, להגיע אליך, ואז אתה יודע מה היה באותה תקופה. ככה חוקרים את הדברים.
אתה יודע שהיה משהו באותה תקופה.
אתה יודע מה היה באותה תקופה. לפי ההסחה מן האדום אפשר לחשב המון המון פרמטרים, כן, שנותנים לך את הצפיפות, את הטמפרטורה וזה. כן, טוב. ואז כאן נכנסים לבעיות לא פשוטות. למעשה, אחד מהדברים כדי לגעת מה יהיה בעתיד, אם מישהו מתעניין בעתיד, אם זה יקר או חם, כן? זה כמה מיליארד שנים.
לקנות
סוודר. מה? כן, לקנות, כן, להשקיע. בסין, להקים מפעל.
אבל היה תקופת קרח, זה פתאום...
לא, זה לא קשור מה שקורה לכדור הארץ.
זה לא עניין
שאתה... כדור הארץ זה דבר קטן לעומת הדברים האלה. טוב, מה רציתי להגיד?
לעתיד, לראות
לעתיד. רוצה לדעת לעתיד? אז כל זה קשור בצפיפות החומר. כן? כי מהצפיפות החומר גוזרים את הערך של הקבוע הקוסמולוגי וכו'. בסדר, לא ניכנס לפרטי, זה לא משנה. צפיפות החומר, אז אומרים, בסדר, סך הכל כמה חומר אנחנו רואים. רואים כמות נכבדה של החומר. אבל יש בעיה. שאם הכמות שהידועה לנו היום, אז בכלל אנחנו בסיפור אחר לחלוטין. ולכן התחילו לחשוב שאולי אנחנו לא רואים את כל החומר. הבר אומר שיש חומר שלא מוציא קרינה. זה נקרא החומר השחור, dark matter באנגלית, כן? טוב, עשו חישובים, עמדנים פחות או יותר. אם כל מה שמנהל מניחים שהוא מהסוג הזה של חומר שחור, עדיין אין מספיק. אז אמרו, טוב, אז כנראה שזה לא חומר, אלא יש אנרגיה שגם אנחנו לא תופסים, זה אנרגיה שחורה, זה נקרא דארק אנרג'י. והחלוקה היום היא כזו. 75% זה דארק אנרג'י שאנחנו לא רואים. כן? תוסיפו על זה עוד 20% של דארק מטר שאנחנו גם לא רואים. כל החומר שאנחנו מכירים זה בערך 5% מסך הכל. בסדר? אז כל הנתונים, מי שמתעניין אם להשקיע במפעל בספדרים או לא, זה לא ברור. כי מה טיב החומר הזה שאנחנו לא רואים אותו? לא מכירים בו חומר כזה.
למה אתה חייב להגיד שאתה לא רואה את כל החומר?
כי אחרת יש לך בעיות עם המשוואות, הכל מתפזר לכל הכיוונים, לא קונסיסטנטי וכולי. חייבים.
או שזה לא נכון.
לא. חייבים, בסדר, בוא ניקח את זה, ככה המדענים עובדים, כן? בסדר. ואם החומר הזה זה עדיין לא מספיק, אז מוסיפים את הדארק אנרגיה, אבל גם זה אנחנו לא מכירים בכלל, אנרגיה מהסוג הזה. זה אומר שכנראה שיש עוד כמה שאלות עקרוניות שלא יודעים בדיוק. בסדר, לא משנה.
אבל התיאוריה בסדר, זאת אומרת, יש לנו דברים
שאתה... לא, התיאוריה, המסגרת התיאורטית היא בסדר, כן?
לפחות הם לא בסדר, אז רואים פתרונות...
לא, לאט לאט ממלאים את החורים, לאט לאט ממלאים את החורים, זה בסדר גמור. כל 10 שנים יש התקדמות אדירה בדברים האלה, ויודעים להסביר דברים שלפני זה לא ידעו, עם אותה תיאוריה, בדיוק, כן? אבל מה שמעניין זה לאנשים בדרך כלל זה הדבר הזה, כן? למה אתה לא רוצה להגיד כאן שזה ממשיך ולהגיד, הנה הוכחה שהעולם נברא? ואני שואל, הגענו לנקודה, איך אתה עושה את הקפיצה הזאת מנקודה וללא כלום? תסביר. אי אפשר, זה לא רציני. לכן כל מי שבא ואומר שהביג בנג, המפץ הגדול, זו הוכחה לבריאת העולם, אני אומר, אתה מאמין בבריאת העולם, ואתה אומר, המדע של המאה ה-20 הוא סוף סוף הולך בכיוון שלי. מה שלפני זה לא היה נכון. לפני 100 שנה, הקוסמוס היה סטטי, הוא לא היה בעל היסטוריה. הוא היה נצחי, כפי שאריסטו אמר. רק ב100 שנים האחרונות התחילו להבין שיש ליקום עצמו כשלעצמו, לא לתוכן שביקום, אלא ליקום עצמו יש גם היסטוריה, כן? אז אתה יכול להגיד, בסדר, זה הולך באותו כיוון, כן? אבל אסור לך לעשות את הקפיצה מהנקודה ההיא למה שקדם. אין דבר כזה. כי מי אומר לך שלפני זה זה לא היה בדיוק אותה תמונה הפוכה? אתה לא יכול להוכיח. אז כל אלה, וזה מאוד פופולרי היום, אז הנה, יש כל מיני רבנים שפתאום שמעו רק את זה ולא מבינים את הפרטים. זה לא נורא, כן? אפשר להתעלם מהפרטים, כן, כאילו, והנה, הוכחה, ברוך השם, מצאנו... זה מחזיק מים?
לא מבחינה מדעית.
לא מבחינה מדעית, אז אם לא מבחינה מדעית, זה לא מחזיק מים. זה פשוט. השערות. אתה יכול, זה מה שכל אחד יכול לבוא להגיד, ובדיוק כמו שהוא ירצה להגיד, מהנקודה אני מגיע לעין, אני אומר, מהנקודה אני מגיע בחזרה לזה, וזה, אגב, זה פתרון אפשרי מבחינה מתמטית. שזה היה ככה, מתקבץ, מתרבץ, וזה מתקבץ, ואז בסדר, נו, אז מה?
עולם קדמון.
מה?
מה זה עולם קדמון?
אז עולם קדמון, וחזרנו לזה, לא, באמת. לכן אני אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר, בדרך כלל אלה שמדברים על הדברים האלה לא מבינים בזה שום דבר. נתפסים. לפרט אחד, כן? אומר, אתם רואים, הכל אנרגיה בהתחלה וזה, נו, ואנרגיה זה משהו, מה המקור של האנרגיה הזו? כן? אז יש כל מיני שאלות שהם, המקור שלהם במדע, אבל בשלב כלשהו זה הפך להיות מטאפיזיקה טהורה. זה מעבר למדע, זה כבר לא. ולא צריך להתבלבל בדברים האלה.
מעבר למדע, אתה אומר, זה המצב שלפני הנקודה.
כן. כן. כי כל זה, במסגרת מדעית, אפשר להכניס היום. אפשר לעדן את המודל, אפשר לשנות חלקים מהמודל, זה לא נורא. יודעים להסביר יותר ויותר דברים, ויש עדיין המון המון שאלות סביב הדברים האלה, כן? אבל יש מספיק הוכחות
ו... גם במסגרת המדע הזה קיימת האופציה שהעולם, הקוסמוס, יחזור למצב של נקודה.
בוודאי, אמרתי שלוש פתרונות.
אז אם אחד הפתרונות הוא שהוא יכול להגיע למצב הזה, זאת אומרת שיכול להיות מצב שלפני כן הוא היה כזה.
זה בדיוק, זה בדיוק מה שאומרים. יש שלוש פתרונות, כן? זה תלוי בכל מיני קונסטנטות של מתווכחים, אבל זה על הקסקס, כן? כי הסיפור של הצפיפות מספיק שינוי קטן ביותר, כן? כדי שאנחנו עוברים מפתרון אחד לפתרון השני. כן? אז, וזה תלוי באמת בכמות המסה והאנרגיה שיש ביקום. ולכן החשיבות של של החומר השחור ושל האנרגיה השחורה כדי לדעת על מה מדובר. בסדר? ומחפשים. אגב, צריכים לחפש את הדבר הזה גם כן, כי יש עוד כל מיני תופעות שרואים, כן? למשל, חור שחור, כולם שמעו על החור שחור, כן? שבולע את הכל ואחר כך זה. בסדר? זה גם תיאור פופולרי של, 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 של מה שקורה שם, כן? כי מי שנופל בחור שחור לא מרגיש שהוא בחור שחור. בסדר? מי שרואה מבחוץ פתאום רואה בעיה. אבל מי שבעצמו עובר את מה שנקרא האופק של החור השחור, מבחינתו לא קרה שום דבר. בסדר? אבל נעזוב את זה, אז אפשר במדע בדיוני, העולם מקביל וכל. בסדר, זה טוב למדע בדיוני. בסדר? אז צריך לכן מאוד להיזהר, אבל מה שיודעים להסביר היום זה הרבה יותר ממה שידעו לפני 10 שנים, ומה שידעו בעוד 10 שנים זה יהיה הרבה, הרבה יותר ממה שזה. זה באמת ענף שמתפתח במהירות עצומה, כן? אז זה בגדול הסיפור. זה בגדול הסיפור. אבל על אותו משקל אני שואל למשל, מי שרוצה לבוא ולהגיד כאן, הנה אני עובר את הגבול הזה, והנה יש הוכחה. אז יכול להיות שכאן הוא אומר על המדע מוכיח, כן? סליחה. אם הוא מתחיל להתעניין בביולוגיה, הוא גם יגיד את זה היום?
כנראה שלא.
אז למה הוא מעדיף פתאום באסטרופיזיקה על ביולוגיה? כאשר לפני כך וכך שנים זה היה הפוך. כי זה לא רציני. לכן אני אומר, כל הספרים שמעיזים להזכיר את זה, אפילו בחצי משפט וזה, לגניזה מיד. זה לא ספר רציני. טוב, זהו, עד כאן. אלא אם כן יש שאלות לגבי הדברים האלה.
שאלות
אם
אז
איפה
ההוכחה?
מה?
שאלות אם אז איפה ההוכחה?
אה הוכחה של מה?
על בריאת העולם.
אין הוכחה.
בסדר.
אין הוכחה.
נשאר השאלות.
כן, אין הוכחה. צריך להגיד את הדברים.
אבל אין גם הוכחה, לפי התיאוריה הזאת, אין גם הוכחה שהוא לא נברא.
כי זה לא קשור. כי זה לא קשור. זה בדיוק מה שצריך להבין. צריך לנתק את התיאור המדעי ממה שהתורה רוצה לספר לנו. והטעות הגדולה זה לבוא ולהגיד, הנה, זה. לא, סליחה, ממש לא. אין הוכחה לכאן ולשם. וכל מדען שמכבד את עצמו יגיד שכל האפשרויות פתוחות.
אין קשר בין השניים.
טוב. אז חזרה לענייננו. אנחנו ב-263. התחלנו לדבר על הדברים האלו, כן? מה? ספר?
כך.
אני חושב שעברנו את הדברים האלה. דיברנו על זה, על זה שהרע הוא בא מצד העולם.
כן.
כן? נו, אז זה ב-264, אם ככה. לא. אני מזכיר את הדברים, בואו נקרא את הפסקה הראשונה.
לא, חכם האדם, העברי
לא דמות. למה?
חכם העברי לא
דמות. בוודאי, זה דיברנו שבוע שעבר. הזכרנו את לייבניץ וזה, כן. בוודאי. בסדר. אז אנחנו נקרא שוב נקרא שוב מהפסקה הראשונה.
זה היה לפילוסוף המאמין.
כן, כן, בסדר, אבל עברנו על כל זה. עברנו על כל זה, על הסתירה שיש בין הפסוק הראשון והשני. דיברנו על זה, כן? טוב, אז 264. צריך לדייק בדברי הנביא ישעיהו האומר יוצר אור וחושך עושה שלום ובוררה, אני השם עושה כל אלה. הנביא לא אמר בורא הרע או בורא את הרע, אלא בורא רע, כלומר עקב עצם אקט הבריאה מופיעה קוטביות הרע. שזאת התובנה החשובה כאן. שהבורא הוא בורא את הרע, כי הוא בורא את ההפך המוחלט ממנו. בסדר? והארץ הייתה, עקב אקט הבריאה נהייתה הארץ תהיה תוהו ובוהו. וכאן זה הדיוק החשוב בפסוק. ככה חז"ל מבינים את זה. והארץ הייתה, נהייתה. זה לא המצב הבראשיתי. זאת אומרת, קרה משהו. מה קרה? הארץ נהייתה תוהו ובוהו. אני צריך להבין מה קרה בין שני הפסוקים. וזה מה שהזכרתי שבוע שעבר, שזה עצם תורת העריקה. בסדר? אבל לפני זה, כדאי לשים לב למה שמנית הוא אומר כאן, כי זה כאן דיוק מאוד מאוד חשוב. אימצאות העולם גרמה לכך. זה נובע מצד העולם. זאת אומרת, יש בצד אחד מחשבת הבריאה, שזה העולם הבא, אבל כאשר העולם, אנחנו יורדים ממחשבת הבריאה לעולם העשייה, כן? אז במציאות מתברר שהארץ נהייתה תוהו ובוהו.
זאת אומרת, הארץ החליטה בעצמה. יש לה
אפשרות. הארץ זה סמל, כן, זאת אומרת,
הנברא.
כן, יש לה אוטונומיה. יש לה אוטונומיה. כן?
ובגלל,
לא, זה מגלה שיש אכן אוטונומיה לבריאה.
לבורא.
לבריאה. כן.
עדיין אנחנו לא יודעים מה זה תורבו.
לא, 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 זה אנחנו... בסדר, נגיע מתישהו להסבר שלו.
בסדר.
כן. שהוא חשוב כשלעצמו. זה נובע מצד העולם. אימצאות העולם ללא זכות היא הגורמת לכך. אתם מסמנים לב שוב שהקריאה של מניטו היא קריאה מוסרית. אנחנו לא עוסקים באסטרופיזיקה. אנחנו עוסקים במשמעות המוסרית של המילה בריאה. אם אני נמצא ללא זכות, אני לא יכול להגיד אני קיים, ואם אני לא יכול להגיד אני קיים, כן? אז המצב שלי מוגדר רע. ומנעין לו הדבר הזה? יש ביטוי בתחילת הגמרא במסכת ברכות, יליף מבריאתו של עולם, בעמוד הראשון של של הגמרא, כן? מה? שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. לא, 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 בברכות, בברכות, לא פסחים ולא זה. פסחים יש משהו אחר.
על האור.
כן, אז זה משהו אחר. אבל אם אני אמצא ברכות, אם ברכות. יש שם דיוק חשוב ביותר. לגבי השעה של קריאת שמע בערבית, כן? שהגמרא שואלת שמה מדוע לא נאמר ישירות שזה צאת הכוכבים, אלא כל הדרך, דרך הכהנים שנכנסים ואוכלים את התרומה. נו, אז מתי הם אוכלים את התרומה? אז הם אוכלים את התרומה מצאת הכוכבים. בסדר, כן? ואז הגמרא רוצה לדייק שמה בדיוק בדברים האלה, ואז היא מביאה שכל זה לומדים מיד, הנה נקרא את תחילת, כן? הגמרא שואלת את השאלה, תנא, איך הקעיד הקטני ממתי? איפה, על, מ, על איזה פסוק מסתמך התנא ש... שלומד שאומרים ש... לגבי קריאת שמה בערבית, כן? ושאלה שנייה, ויתו, מה ישנה דתנה בערבית ברשה לעני לשחרית? זו שאלה אחרת, כן? ואז ככה, תשובה. תנא אקרקאי, הוא עומד על פסוק מפורש, כן? דכתיב בשרבך ופקומך. ואחי קטני, זמן קריאת שמה, דשכיבה, אמת מתי הוא? בצאת הכוח בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. טוב, זה הלימוד הישיר. ואז מוסיפה הגמרא עוד לימוד. והיא בעת אימה, ואם אתה רוצה, לא מהפסוק הזה, אלא מפסוק אחר. יליף מבריאתו של עולם דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. והשאלה של מניטו היא למה כתוב מבריאתו של עולם? למה לא כתוב מבריאת העולם? מבריאתו. העולם בורא את עצמו. כן? זה נקרא מבריאתו של עולם. אז זה מה שאומר כאן. לא כתוב יליף מבריאת העולם, אלא מבריאתו של עולם. ההבחנה בין הערב ובין הבוקר, תשמעו טוב, והיה ערב והיה בוקר, היא מצד בריאתו של עולם. מבחינת הבורא, זה כל זה יום אחד. וזה חידוש אדיר בהבנת הפסוק.
כל זה, מה זה זה?
כל זה, כל זה, והיה ערב והיה בוקר, זה יום אחד. כן, נכון. זה מתחיל בערב וזה בזה, אבל זה בצד של בריאתו של עולם. מבחינת הבורא כל זה יום אחד. אין הבחנה מבחינת הבורא בין לילה ובין יום. ההבחנה, החלוקה,
אנחנו קוראים יממה, מבחינת הבורא זה יום.
לא.
זה מה שאתה בעצם.
לא, לא, עצם החלוקה של הדברים. הכל זה אחד אצל הבורא. הממד של הריבוי הוא מהצד שלנו.
אם אתה אומר כל הבריאה יום אחד,
לא כל הבריאה יום אחד, הכל אצל הבורא זה אחדות גמורה, אצלנו זה ריבוי. מה? ריבוי, יש יום ויש לילה, ריבוי. העולם שלנו הוא עולם הריבוי.
יש לי יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה יום אחד?
לא,
זה יום.
לא, ברור, כל אחד זה יום, כן? אבל זה שבמה שנקרא,
בתוך היום חלוקה של יום ולילה,
זה מצד העולם.
זה מצד העולם.
לזה לא הבורא שרצה שכך יהיה. הוא לא בא ואמר, אני מחלק עכשיו את היחידה הזאת ליום וללילה.
אבל הוא עשה באותו יום גם אור וגם חושך.
זה לא קשור, אנחנו לא מדברים
על... זה לא העולם ברא, זה הבריאה.
הוא ברא אור.
הוא ברא אור והוא ברא חושך.
לא, ברא אור. ברא אור. בסדר?
מי ברא חושך?
אז זה לא, אנחנו עוד לא שם.
לא, כי כשאומר יום אחד אנחנו מדברים על ערב ובוקר. אז יש ערב ויש בוקר.
כן, עצם החלוקה...
מה זה ערב ומה זה בוקר?
אנחנו לא יודעים כרגע מה זה, אבל עצם החלוקה של ערב ובוקר... זה לא מצידו.
זה המצאה עולמית.
זה לא מצידו, זה מצידנו כנברא. אצלו, הכל יום אחד. אחדות. ממד הריבוי הוא בצד שלנו. אתם רואים כאן איך בצ'יק פתר את השאלה הגדולה של הפילוסופים. איך יכול מהאחד לצאת ריבוי, שזו השאלה הקלאסית של הפילוסופיה מאז ימי הביניים. מן האחד יכול לצאת רק אחד, לא? אומרים האחרים, או אנחנו רואים ריבוי, אז יש סתירה. כאן הנה הפתרון לסתירה. מצידנו יש יום ויש לילה, מצידו הכל אחד. זה בא מבריאתו של עולם. העולם כאשר הוא ברא את עצמו, כן? וזה לא שלא ישתמע שאין לו בורא, כן? אבל כאשר הוא מתברא כביכול, כן? אז הוא נותן לחילוקים האלה להופיע. הריבוי מופיע מצד העולם, הנברא.
זה הגדרה של שמות, זה הכל.
לא, זה לא הגדרה של שמות, זה מהות.
זה לא מהות. יום, אם אתה תגיד שהיום של הקדוש ברוך הוא הוא יממה שלי,
לא, ממש לא, ממש לא.
שואל.
אבל זה לא נכון. אין אצלו מושג כזה.
אין אצלו איזה מושג?
מושג של יום שלנו. מה זה יום שלנו?
מה זה יום?
מה זה יום? לא יודע מה זה יום.
לא,
אני לא יודע, כשאתה מדבר על יום של הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
כשאתה אומר...
אני יודע מה זה יום בכדור הארץ. זה הזמן שלוקח לארץ להסתובב סביב הציר של עצמה ולחזור לאותה נקודה, כביכול. כי היא לא חזרת לאותה נקודה. בינתיים זזה מסביב לשמש, כן.
נו. הגדרת.
בסדר.
אז לא יצרת את זה, העובדה הזאת קיימת.
העובדה הזאת היא קיימת.
אותה ברא הבורא.
לא.
את הסיבוב ברא הבורא?
לא.
לא,
הארץ גרמה לכך. השמיים גרמו לכך. הנברא גרם לכך. אם היית על מדים, מדים, כן? אני לא היית מדבר על יום של 24 שעות. הוא יותר ארוך.
אני מניח.
לא מניח, הוא יותר ארוך. נו, אז? זה במצד של הבריאה. אתה לא יכול להשוות בין מה שאתה קורא היום של הקדוש ברוך הוא, שאני עוד לא יודע מה זה, כן? ומה שאנחנו קוראים כאן יום. אבל זה בכלל לא הנקודה. מה שמעניין הוא רוצה שנשים לב זה הביטויים של חז"ל שהם מדויקים כאשר מדברים על בריאתו של עולם. יש תהליך דינמי שמי גרם לתהליך הזה?
העולם.
הבריאה עצמה. יש לה היסטוריה. היא בשלב זה בעלת ההיסטוריה שלה, של עצמה. והיא שגורמת לחלוקה בין ערב ובוקר. מבחינתו, הכל זה יום. זה אחד, הכל אחד, הכל זה אחד, זה אתה השתמשת בביטוי הזה.
לא, הוא אומר.
לא?
מבחינת הבורא זה יום אחד.
יום אחד, הדגש הוא על האחד, בוודאי.
לא, הדגש הוא על יום אחד.
לא,
לא,
לא, תראה את מה שרש"י אומר שם, על יום אחד. יום של ייחודו של עולם. הקדוש ברוך הוא. זה אחדות גמורה. החלוקה היא מצידנו.
חלוקה היא סמנטית.
לא, היא לא סמנטית, היא עובדתית. היא עובדתית. יש יום ויש ערב.
לא.
בוודאי שכן.
תגדיר את הכל יום.
לא, אתה לא... אתה לא
מגדיר היום יממה.
אתה לא יכול להגדיר את הכל יום, כי זה לא אותה מציאות. אתה לא מתנהג בלילה כפי שאתה מתנהג ביום. האדם הטבעי, שהוא קשור לטבע, כן?
חייב בלילה
לישון. לא, לא עובד בלילה. כן? מכאן השאלה הגדולה של הפריץ צדיק, למשל, בתחילת הפירוש שלו על, על מושג השבת, כן? שבא ואומר את הדבר הבא. למה אנחנו עושים קידוש כשחוזרים מבית הכנסת בליל שבת? למה צריך לקדש את היום?
כי זה היום השביעי.
לא!
מצווה לקדש.
מה זה מצווה לקדש? למה? יש מצווה כזאת, זאת השאלה שלו.
כי היום השביעי הוא היום הקדוש.
זה לא יום השמיני קודם כל, זה יום השביעי.
השביעי,
השביעי, למה בלילה דווקא?
כתוב, אי ערב, אי בוקר, ולא כתוב, אי בוקר,
אי ערב. כן, תשובה של רבי צדוק הכהן היא הרבה הרבה יותר עמוקה מזה. לא, לא, התשובה הרבה יותר עמוקה, והיא כזאת, כן? אתה מקדש בלילה, כי אין הבדל בין הלילה של היום השביעי ובין שאר הלילות. האדם ממילא שובת בלילה, הוא אומר. הוא מדבר על העולם האדם שמחובר לעולם הטבע, כן? לא האדם המודרני. ולכן, אם לא היית מקדש, לא היית מרגיש שום הבדל. כי אתה חוזר, אוכל, הולך לישון. אבל זה אתה עושה גם בליל רביעי, וגם בליל שלישי, וגם בכל אחד.
בעצם אתה נותן משמעות שונה לזמן.
ולכן צריך כאן לקדש כדי לתת, להקנות לזמן הזה משמעות חדשה. ולכן התורה מחייבת אותך לקדש דווקא בלילה. ככה הוא מסביר. כן, בוודאי שההסבר הוא יפה, הוא גם לא רק יפה, הוא גם עמוק. כי באמת מבחינת האדם שמחובר לטבע, כן? אין הבדל. ובכל זאת התורה אמרה, הנה זה שבת. אבל ממילא אני שובט. כי מה יש לעשות? לצד לצדה ומה לעשות עכשיו? זריעה אני לא עושה באמצע הלילה. כן? אז זה ההבדל. אתה מקנה משמעות חדשה. ולכן אתה לא מתנהג בלילה כמו כפי שאתה מתנהג ביום. שתי מציאות שונות. ובמעבר בין שתי המציאות האלה, התורה באה ואומרת לך, תגיד קריאת שמע. כי אתה עלול לחשוב שיש כאן שתי רשויות. בכל נקודת מעבר, התורה באה ואומרת לך, קריאת שמע. אחדות. לא עלינו מישהו שהולך... לעולם שכולו טוב, אומרים קריאת שמע. למה? כי עובר מעולם הזה לעולם אחר. ואתה עלול לחשוב שיש כאן שתי רשויות. כאשר הכל, זו אחדות אחת. איך אתה יכול להגיד זו אחדות אחת? אתה לא רואה את זה, אתה לא חווה את זה. אבל זאת המציאות. אה, זה לא המציאות שאני יכול להרגיש אותה בצורה מיידית? זה רק עניין של המציאות, אחרי שאני בא ואומר, אני מאמין ש... כן? זה ההבדל בין ויראה ויהי בוקר, שזה מצידנו ומצידו, יום אחד. ואתה אומר, אני כיהודי מאמץ את האמירה הזאת, שזה יום אחד, למרות שאני רואה ערב ואני רואה בוקר. וזה שתי מציאות שונות. מה המקור של החלוקה הזאת? בצד שלנו, מעולם הנברא, זה מה שאומר. איפה היינו? 200? איזה...
64.
64, כן. לא, 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 כי הבאתי את העמוד. כן, טוב. שאלה, האם הרע הוא באמת רע, או שמה הוא רק נראה לנו רע? כן? שזאת אחת מהדעות הנפוצות שהזכרנו שבוע שעבר, כן? האשליה הזאת כביכול. אני אומר מה ניתו ככה. אני חושב שבעלי אותה שיטה, טוענים שהרע הוא רק נראה לנו רע, מנסים להחיק את הבעיה ומסרבים להתמודד עם השאלה פנים אל פנים ללא פשרות. למשל, הם מפרשים בצורה לא נכונה את אמירתו המפורסמת של נחום איש גמזו, גמזו לטובה. הוא לא אמר גמזו טובה, אלא גמזו לטובה. הוא לא ראה בייסורים שפקדו אותו מצב טוב, טובה מאת השם. ומי שזוכר את הסיפור של נחום איש גמזו, זה כל הצרות שאיוב לעומתו, זה כלום. כן? זה ממש איש שהוא חווה כל אסון אפשרי, כן? בסדר? הוא היה עיוור, איבד את שתי הידיים שלו, רגליים גם כן, וכו' וכו', משותק, ומשהו היום ונורא, כן? כאשר הוא בא ואומר גם זו לטובה, זה לא אומר איזה כיף. כן? איך אפשר לראות ביסורים מצב רצוי? שואל מניטו. הוא רק קבע, וזו גבייה עצומה במצב שבו הוא היה נתון, שיש משמעות, שיש תכלית לחייו, גם אם הם מלאי יסורים. וזה הסיפור אחר לחלוטין. הוא לא נפל ביוש. לא אמר אין משמעות לשום דבר וקילל את יומו. אלא גם במצב הזה אני מוצא משמעות. אבל מי יכול להגיד דבר כזה? רק הוא. הצופה מן הצד שרואה אותו לא יכול להגיד שום דבר. צריך לשתוק. אם הוא בעצמו מוצא משמעות למרות כל הסבל שלו, אז זכותו. אבל לבוא ולהגיד לו, אתה יודע, אתה שכחה גדול, ואתה תזכה ל... מי אתה? שתוק. עדיף, כל מילה אתה מוסיף עוד...
מלך.
לא, לא. מבחינתו זה, אולי זה לא משנה. אתה עושה את עצמך לידיעות מוחלט. מה אתה יודע? אתה במקומו? אתה עושה כאילו מה, אתה משקיט את המצפון שלך, זה מה שאתה עושה בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה רואה משהו ואתה אומר גוואלד, אני לא מבין את איך יכול להיות דבר כזה, כן? אבל בסופו של דבר אתה מבקש להשקיט את המצפון שלך. אסור לך לעשות דבר כזה. זה חילול השם מה שאתה עושה. כן? למעשה הוא אומר, אני מודע לכך כי האמירה שיש רע בעולם הנובע מעצם תהליך בריאתו, וכי הרע הזה הוא בלתי נמנע כל עוד העולם הזה קיים, עלולים להפריד אדם רציונלי גם אם הוא אדם מאמין. אולם זהו נתון בסיסי ביותר של התורה, ואני רוצה להרחיב קצת את ההסבר מדוע זה כך. כי צריך תעוזה רבה כדי לבוא ולהגיד שיש רע, והרע הזה האדם לא אשם בו, קודם כל
הוא נברא
והוא תוצאה ישירה מבריאת העולם. כאשר אתה מצייר אצלך תמונה ורודה שהבורא הוא הטוב המוחלט והוא בטח ברא עולם מושלם, כן? ופתאום אתה רואה שהמציאות לא תואמת את הקונסטרוקציה השכלית שאתה בניתה בשכל שלך. ואתה כל כך מפחד מלהגיד את האמת, שאתה בא ואומר, לא יכול להיות, בטח הבעיה לא...
אצלו.
לא, אצלו. ברור? עלה? אצלי. אני אשם בכל זאת בדבר שלא אני לא אשם בו. כי לא יכול להיות שכתוצאה מהבריאה, יש רע. לא רק זה. שמוכח להיות רע, לפחות בשלבים הראשונים, כי עוד לא קנית את הזכות הקיום שלך. אבל זה מה שהמקובלים אומרים. לא צריך לפחד מהאמירה הזאת, צריך להבין את המשמעות של הרע הזה, עד כמה שאפשר. אבל צריך להבין את זה במונחים מוסריים, המעציף מניתו. התורה רוצה לתת משמעות מוסרית לדברים האלה. כי אחרת אם זה רק תיאור של המציאות, לא בסדר, אז זה המציאות, אתה לא צריך תורה בשביל זה, אתה רואה את המציאות, אתה חווה את המציאות, אלא אם כן אתה מתכחש לה, זה בסדר, יכול להיות גם כן, כן? אבל זאת הנקודה כאן, כן? בסדר, אז את ההסבר עצמו אנחנו נתחיל שבוע הבא, כי חבל להתחיל עכשיו ולהפסיק באמצע. טוב,
שבוע.
זהו.
תודה רבה.